אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
יושבת ראש סיעת העבודה, חברת הכנסת אפרת רייטן, שלום.
בוקר טוב דוד.
קודם כל התנצלותי שבפעם שעברה התפקשש משהו.
הכל בסדר, אני ממש שמחה להיות פה ותודה על ההזמנה.
ואני ממש שמח לארח אותך. אנחנו נמצאים כרגע בלב שערה. כרגע מתקיים בבית המשפט, בית המשפט העליון, דיון. ואני רוצה להקריא לך מה שאומר עודד פורר, ומה שאומר עכשיו יריב לוין. אז עודד פורר אומר כך, העתירה הזאת היא בעצם חוק פרסונלי, היא נגד חוק פרסונלי, שנתפר למידות הפרנויה של בנימין נתניהו. הדרישה שלנו לקבוע כי החוק יחול לפחות מהכנסת הבאה, ובכך ינוטרל הממד הפרסונלי. ועונה לו יריב שאומר כך, הדיון שמתקיים היום בבית המשפט הוא הלכה למעשה דיון בביטול תוצאות הבחירות, אף שם מכובס אחר לא יסתיר את האמת הפשוטה. בית המשפט מבקש להתערב בחוסר סמכות מוחלט בחוק יסוד, הוא שם את עצמו מעל הממשלה, מעל הכנסת, מעל העם ומעל החוק. זו לא דמוקרטיה. תגובתך.
תראה,
חוק יסוד?
אנחנו מדברים על חוק יסוד הממשלה.
נכון.
וידוע בשמו הציבורי חוק הנבצרות. אני חברה בוועדה המיוחדת שקמה בכנסת הנוכחית, שמטרתה האחת היא תיקונים בחוק יסוד הממשלה. היו שם שני תיקונים מרכזיים, חוק דרעי וחוק הנבצרות. כלומר, שני תיקונים פרסונליים, אחד עבור דרעי שיהיה שר, ואחד עבור נתניהו, כי היה שם חשש מאוד מאוד גדול.
דרעי ירד בסדר היום.
חשש מאוד מאוד גדול, שהיועצת המשפטית תכריז על נתניהו כנבצר, ומהר, מהר, 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 התכנסה הוועדה, והחקיקה ממש הייתה כערף עין, למרות כל הביקורת, וכל הביקורות, אגב, גם שלי, כמובן, כחברה בוועדה. עכשיו, אני רוצה לחזור רגע לכמה מושכלות יסוד, שצריך ליישר פה רגע איזה קו. חוקי יסוד נחקקים במדינת ישראל, במיוחד בשנים האחרונות, או מתוקנים במדינת ישראל, ממש כערף עין. כאילו מדובר פה באיזה, אתה יודע, איזה מסחרה כזאת.
גם לפני 20 יסוד. שנה.
זה חוקי יסוד.
גם לפני 20 שנה.
קודם כל, אם זה נעשה, זה לא אומר שזה טוב, נכון?
חוק יסוד כבוד האדם לזה. וחירותו.
אני רגע לא רוצה לגלוש לזה, יש לי הרבה מה לומר על זה גם, אבל בוא רגע תנסה רגע להיות
אני איתך.
אני חושבת שעצם העובדה שלמעשה היום אין את כללי המשחק, אין את חוק יסוד החקיקה, ואפשר לקבוע על כל דבר כחוק יסוד, ובכל רוב, ובטח גם לזה התכוונת כשעשית לי לינק לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, עצם העובדה שאנחנו משחקים במשחק בכנסת, שאין לו כללים ואין את חוק יסוד החקיקה, זה יוצר כאן כאוס. ולכן יש פה את ההתנגשויות האלה, אתה רואה, בין הרשויות, כל פעם מחדש. וכאשר אני יושבת בוועדה המיוחדת הזו, שקמה לתקן את חוק יסוד הממשלה, עבור נתניהו, כי הוא באמת חשש, הוא רצה להיכנס לאירוע, אתה זוכר את הנאום המפורסם שלו, נכנסתי לאירוע. מתי הוא הגיע? מיד אחרי שהחוק הזה חוקק בכנסת, כי הוא ידע שאסור לו, כי הוא חתם על ניגוד עניינים בפני הכנסת, או יותר נכון בפני בית המשפט, שהוא אסור לו לגעת בשום חקיקה שעלולה או עשויה להשפיע על ההליך המשפטי שלו.
אתה יודע איפה הבעיה? הבעיה היא שהמחנה שלכם אומר, מישהו מבוגר אחרי צריך להתערב, כי אתם אומרים, יריב לוין עושה מה שהוא רוצה, אז נתניהו, במחילה מכבודך, תפעיל את ההשפעה. אסור לו. יש לו לכאורה איסור.
מי זה אותם אנשים לשיטתך פנו לנתניהו כדי שייכנס לאירוע? זה, אני לא זוכרת אותי מבקשת מנתניהו.
אז אני מודיע לך שהיו חברי כנסת לאירוע. שאמרו, מבוגר אחראי צריך להיות כאן. מי זה מבוגר אחראי? לא צריך להגיד את השם, יודעים למי הכוונה. אז נתניהו הבין שכל העסק פה רותח, ואומר, אני אכנס. מה לא בסדר?
תראה, זה מתחיל בכך.
את יודעת מה התפקיד שלי, לאתגר אותך.
לא, זה אני, אבל קודם כל אני שמחה על השאלות האלה. זה לא שאלות שאין לי עליהן תשובה, כי אני זוכרת את כל התהליך, איך הוא התחיל. ואתה יודע, אני זוכרת את ראשית הדרך. כשהייתי עוד עורכת דין לפני שנכנסתי לפוליטיקה, ואז הוגש כתב האישום נגד נתניהו. ואתה יודע מה הדבר הראשון שעלה לי לראש? לא אותם משפטים של נתניהו עצמו על אולמרט, שאומר שאדם שהוגש נגדו כתב אישום, אין לו את המנדט הציבורי והמוסרי, ושאתה זוכר.
זה רק היה חקירות. זה היה קצת שונה. כי אולמרט היה בסוף הקדנציה שלו.
אבל
רגע, רגע,
לא.
ונתניהו... בעצם בתחילת הקדנציה עם 64 מנדטים, למרות כל מה שאמרו עליו.
שים לב מה אמר נתניהו.
מה נתניהו אמר, אני יודע.
מה הוא אמר? אין לו אפילו את המנדט המוסרי, כי...
אכן אמר.
למה? כי גם הוא אמר, והוא אמר, וצריך ממש לקחת את הדברים שלו מילה במילה. כי אין בעצם אפשרות לדעת האם השיקולים שהוא שוקל הם שיקולים פרסונליים לטובתו האישית. וזה אגב מה שעבר לי בראש כעורך הדין, כי הצגתי הרבה מאוד אנשים שברגע שהוגש נגדם כתב אישום או תביעה נורא נורא גדולה, ואני מניחה שגם אתה כאיש עסקים שכבר נמצא המון שנים, להגיע לבתי המשפט כשמוגש נגדך או אתה מגיש הליך משפטי, זה הופך לך את כל החיים. כל החיים הופכים להיות סביב אותו הליך, וככל שההאשמות יותר חמורות, ברור שזה ההשפעה של זה יותר גדולה. ולכן, כשאז בית המשפט נתן לו את ההכשר, בעתירות ההם של 11-0, ואמר לו, אתה יכול להתמודד, אתה יכול להיות ראש ממשלה, בתנאי, שאתה לא יכול לעשות דברים שעלולים להשפיע על ההליך המשפטי נגדך, שמדינת ישראל החליטה, זה לא אני. מדינת ישראל החליטה להעמיד אותך לדין.
ואת אומרת בעצם שחוק הנבצרות, מה שאת אומרת שחוק הנבצרות שעכשיו נמצא על סדר היום, זה בעצם חוק פרסונלי שאסור עליו להתעסק בזה.
חבר הכנסת סעדה ישב לידי בדיון המיוחד, שהיה על חוק הנבצרות, ואמרתי לו, תגיד, למה מחוקקים את החוק הזה? זה ברור שזה...
מה הוא אמר?
מה הוא אמר? פשיטה, אפרת, רייטן, חברת הכנסת, שאנחנו מחוקקים את החוק הזה עכשיו בגלל העתירות שהגישו נגד ראש הממשלה ובגלל מצבו המשפטי. הוא אומר לי, מה? זה ברור, את צודקת. הוא אמר את זה בצורה כל כך מפורשת שלא התיר ברירה גם לנשיאת בית המשפט העליון להקריא את הפרוטוקול הזה בדיון הקודם שהיה על חוק הנבצרות ולהגיד, חברים, בואו, אל תשחקו אותנו, אנחנו לא מטומטמים, הציבור לא מטומטם. אנחנו יודעים שמבחינת העיתוי, אנחנו יודעים מבחינת הסדר הדברים שכל החוק הזה חוקק למידותיו ולחליפתו של נתניהו. ואגב, אני רוצה לומר לך עוד משהו. ישבתי בדיונים האלה, לא היו הרבה, כי אמרתי לך, הוא חוקק ממש כערף עין, אבל ישב שם הנציג של היועצת המשפטית לממשלה, והקריא דברים סדורים, ואמר, היועצת המשפטית לממשלה איננה מתכוונת להוציא את ראש הממשלה לנבצרות. אם זה מה שמטריד אתכם, ובגלל זה אתם מחוקקים את החוק הזה, זה לא מה שהולך לקרות.
אוקיי, אבל תראי, אמר דברים מאוד מדויקים אפילו הייתי אומר, אבל ברגע שראש הממשלה ראה שנאמר לו, שהוסבר לו, שבעצם החוק הזה בעצם הוא מיותר כי זה לא הולך לפגוע בו, כי לא עומדים להוציא אותו לנבצרות, למה, מה היה האינטרס שלו להמשיך עם החקיקה הזאת? ועכשיו
הספציפית של הנבצרות, כן? אתה שואל?
כן?
תראה,
על זה מדובר?
תראה, אני חושבת שזה מתקשר אולי למה שהקראת של עורך דין, של חבר הכנסת פורר, שדיבר על כך שהפרנויה היא זאת שהובילה אותו לסיים את החקיקה.
זאת הסיבה, אריאנה.
תראה,
נתניהו
זה היה מדהים.
חכם, זה לא,
הם היו בטוחים בזה, אני יודעת את זה. מכל השיחות,
יכול להיות, אבל
רקורד שעשיתי.
הרגיעו אותו, אמרו לו, זה לא יגיע. מה?
לא הרגיעו
אותו. הוא לא נרגע?
לא. אני יודעת את זה משיחות רבות.
את יודעת את זה בוודאות?
אני יודעת את זה בצורה ודאית, ולכן הם גם נורא בלחץ היום, כשבית המשפט מכוון את ההליך המשפטי, בלא להתערב בחוק, ולא לפסול אותו. להגיד, אוקיי, אני לא מתערב בחוק יסוד, אבל כדי לנתק את הממד הפרסונלי, בואו נתחיל אותו מהכנסת הבאה, שזה לא יחול ספציפית על נתניהו, שיהיה חוקה על מדינת ישראל, בואו נסדר פה את כללי המשחק. למה הם מפחדים?
את עורכת דין, אפילו היית אומר מפורסמת, ידועה. את מכירה את המטריה, את נמצאת בתוך הוועדה, איך לדעתך הסתיים הדיון בבית המשפט, ולא אשאל אותך יותר מדי, כי את יודעת למי ניתנה הנבואה, אבל מהיכרות עם החומר, מה את חושבת יהיה?
תראה, באמת בדרך כלל אני מאוד מאוד נזהרת מהימורים.
אוקיי. את יכולה לאמר?
במקרה הזה אני זוכרת עוד לפני, רק שהוגשו העתירות וקראתי את כל חוות הדעת של היועצת המשפטית, גם של הכנסת, שלא הסכמתי עם חוות הדעת של הכנסת.
את מותחת אותי, דברי.
אני עושה בילדאפ, הייתי גם בתקשורת, אני
רואה,
מזכירה
כן,
לך.
נכון.
כבר כשקראתי את החומרים, חשבתי לעצמי שזה מסוג העתירות, שבית המשפט לא יפסול את החוק, ובהחלט ימליץ או ייתן, אם בסוף זה יגיע להחלטה, יגיד שזה יגיע לבחירות, לכנסת הבאה. ובתוך ההחלטה, כאשר היא תפורסם, לא מן הנמנע שכבר בית המשפט ישים את היסודות ואת המסדים לקראת הסמכות שלו גם לדון וגם לפסול חוקי יסוד, כך שיהיה פה תהיה השלכה גם לעתירות האחרות שיש לך, על עילת הסבירות, על הוועדה לבחירת שופטים ושאר העתירות שככה היום קיימות. אבל רציתי עוד לומר מילה אחת על מה שאמר לוין.
לא, רציתי לשאול לפני זה, את תגידי לי על לוין תכף, אבל הוא משבית המשפט יגיד את זה, ואני חושב שאת די צודקת, האם בכך שהוא לא פוסל חוק יסוד, הוא לא נותן תקווה ששום חוק יסוד אחר לא ייפסל?
אז נדמה לי שזה היה בדיון הקודם של הנבצרות, כשנכחתי באולם, דיבר המשנה לנשיאה, השופט פוגלמן, והוא התייחס בדיוק לעניין הזה, שאמרו לו, עד היום בית המשפט לא פסל חוקי יסוד. הוא אמר, זה נכון, אבל התלמים כבר נחרשו.
נכון.
כלומר, למעשה, היו כבר סימנים, והיו כבר עתירות שהגיעו לבית המשפט, לרבות, אתה זוכר את, איך זה נקרא, פשרת האוזר? זה גם זה היה חוק יסוד. כן. התקציב. והיו חוקים אחרים שהגיעו לבית המשפט, גם דנו בהם. אגב, הרבה מאוד פעמים, דווקא הצד היום שככה מאוד כועס, שלמה בית המשפט מתערב, ועל עוד לפעמים עלילת הסבירות, הוא בעצמו היה זה שעשה את זה. אז תמיד זה עניין של פוזיציה, כמו שאנחנו יודעים הרי. ואני חושבת
וגם ש... וגם לבית המשפט עצמו יש ניגודי עניינים בדברים שהוא דן עניינים? בהם באופן מובנה.
למשל?
למשל, הזכרת לפני דקה. חוק הנבצרות זה חוק עכשיו שלא קשור אליו. אבל יש גם חוקים אחרים. עניינים? מינוי שופטים?
מינוי שופטים.
מה, זה, לא, כל... זה לא חוק שדן במיוחד בבטן הרכה של מינוי השופטים, כי הם יש להם את עקרון הסניוריטי, ובעצם רוצים לבטל את זה. כל הנושא הזה של הוועדה למינוי שופטים, בדיוק דן בניגוד העניינים של בית המשפט העליון. צודק או לא צודק?
אני לא מסכימה, כמו למה? שאתה יכול לדמיין.
למה?
ראשית,
למה אתה מסכימה? שמעתי אני אסביר. דין, שמעתי עורכי דין, אני לא עורך דין, שמעתי עורכי דין שאומרים, צסי גז למשל, רודין ידוע ומוכר, שמעתי שהוא אומר, אתם דנים בדבר, אני לא אומר לכם שאסור לכם לדון, אבל שזה רק יהיה אצלכם ב...
אז קודם כל הוא מסייג, זה לא שהוא לגמרי.
גם אני מסייג, אני רק שואל את השאלה, האם ברגע שאתם דנים בעקרון הסניוריטי, האם זה לא ניגוד עניינים מובנה מול בית המשפט העליון? קשה לך לענות,
לא, אני מנסה לסדר את ה... כי זה שאלות מורכבות, וזה גם שאלות נורא משפטניות.
אני הבטחתי לך שאלות מורכבות.
לא, עבור, דווקא אני חושבת על הציבור, אני מבחינתי, אין לי בעיה, אבל זה שאלות מורכבות משפטיות. וכדי לדון בשאלה של ניגוד עניינים, אתה באמת צריך להסתכל, קודם כל, להיזכר במה הם הגדרות התפקידים. בית המשפט נועד בדיוק בשביל זה, לפרש את החוק ולתת פה פרשנויות לחקיקה, הוא לא בא לחוקק במקום. הוא לא בא להיות במקום הכנסת או במקום הממשלה. זה התפקיד שלו, בין היתר. בית המשפט הגבוה לצדק, גם על פי חוק יסוד השפיטה וחוקים אחרים, יש לו את המקום ואת המעמד ואת הסמכות לדון בעתירות שבאות לפניו. אוקיי? זה, אם זה לא נכנס
לשום מקום אחר. זה בדפינישן, זה בהגדרה.
זה הבסיס. עכשיו, מפה, כשאתה שואל, האם כשמגיע חוק שעוסק
בית המשפט העליון,
בהרכב או בחקיקה,
בבית המשפט העליון,
אז אני שואלת אותך, האם כל חוק שעוסק בהרכב או בדבר אחר שקשור לבית המשפט בכלל או בית המשפט העליון, בית המשפט מנוע לגמרי מלהתעסק בו? הורדנו את מסך הברזל, התשובה היא לא.
היות והפכת כרגע למראיינת לשנייה, התשובה שלי היא לא, כי חייבת להיות איזושהי אינסטנציה...
שתפקח.
שבטח אי אפשר אחרי זה...
בוודאי. אז אני שואלת אותך לא, איפה אבל, עובר אבל, הגבול. לא, אבל קודם אז כל... אז על מה כן ועל מה לא?
על זה שבית המשפט העליון אולי צריך להיות זהיר יותר, כי הוא מבין... לא, אני חלילה לא מביע ביקורת על בית המשפט העליון.
לא, זה בסדר להביע רק... ביקורת. אני חושבת שצריך להביע את זה,
אבל
זה,
אני
זה,
אני
זה
לא
זה
מביע כרגע
גמור.
ביקורת. אני רק מדיין כרגע איתך, ומנסה להבין שהמאזינים גם יבינו, כי בעצם... במקרה כזה בית המשפט, אני חושב, אני מניח שהוא גם יעשה את זה, ייקח לשיקול דעתו, אנחנו מעורבים, אז אל לנו בהחלטות כאלה שיכולות לעורר פה איזושהי שערה ציבורית.
הנה אני אומרת לך למשל, אפילו לא צריך ללכת עד לשם, תראה את גם את ההתייחסות של בית המשפט לפחות נכון לרגע זה, לגבי חוק הנבצרות, לגבי חוק דרי, ואפילו לך, אתה זוכר את חוק טבריה? גם שם, גם שם הוא לא פסל את החוק. הוא כן מנסה, לפחות מהניסיון שלי, לא תמיד כל ההחלטות הן טובות וצודקות, אבל ברוב המקרים, לעומת החלטות של כנסת וממשלה, א', הן מנומקות מאלף עד דף. אתה גם רואה את הדיונים, הנה היום בשידור חי, אני חושבת שההחלטה של הנשיאה חיות, לפתוח לשידור חי, ואתה כאיש תקשורת, בוודאי צריך להעריך את זה, לפתוח את השידורים האלה לשידור חי, שכל אזרח במדינת ישראל יכול להציץ ולשבת בבית המשפט העליון ולשמוע את הדיאלוג ואת השופטים. יש לזה משמעות אדירה, ותשים לב שגם בחוק טבריה הוא לא פסל את החוק, וגם עכשיו בנבצרות הוא לא, ככל הנראה, אני עוד לא יודעת מה יקרה, אבל יפסול את החוק. כלומר, יש לבית המשפט את התבונה באמת, לא להיות תמיד נחרץ או צודק, אלא יותר חכם.
בעיקר שלוקחים 15 שופטים, וברור שדעה כזאת של 15 שופטים, גם אם מישהו יהיה במיעוט, היא דעה מאוד קובעת. משהו אחר. הפעילות של הליברלים.
אז על הרגע, אבל על לוין בסוף.
לוין, איך שכחתי, לוין.
תראה, אני הקשבתי לקמפיין, זה קמפיין, ששמעתי גם נתניהו, גם חלק מהעיתונאים, מה שמכונים שופרותיו, וגם כמובן השר וחברי כנסת הולכים עם הקמפיין הזה, שהוא נורא פשוט, וזה טוב, זה הטוב שבקמפיינים שנתניהו יודע להריץ. שאם היום בגץ מתערב או אפילו דן, זה למעשה ביטול תוצאות הבחירות. עכשיו, אני מקשיבה למשפט הזה, זה קמפיין של הסתה, וקמפיין, או פעם של הפחדה ציבורית.
למה?
אני אסביר.
הפחדה, אני מבין מה את אומרת, למה הסתה? מה מסית פה?
זה דווקא נורא נורא פשוט, כי אם אתה לוקח הרי את המשפט הזה, את הקמפיין צעד אחד קדימה, אתה בעצם, מה אתה אומר? השופטים הרשאים האלה, הם נגד נתניהו, הם לא טוב להם תוצאות הבחירות, הם שמאלנים בוגדים, והם עכשיו מבטלים את התוצאה של מיליוני אנשים.
פרשנות מרחיקת לכת.
זה הסאבטקסט של הקמפיין הזה. הם באים ואומרים, השופטים מבטלים את תוצאת הבחירות. עכשיו, למה זה שקרי? א', כי בוא נניח, זה לא יקרה, אבל בוא נניח שבית המשפט באמת יבטל את החוק. עדיין בית המשפט יכול לחוקק מחדש. זה פינג פונג, הוא יכול לחוקק מחדש. שתיים, אך כנסת יכולה לעשות, או הממשלה, לעשות את מה שהם ככה אומרים כל הזמן.
במופעת, יש לי כל כך במה לשאול אותך.
או לא אומרים, אנחנו לא חייבים לקיים את ההחלטות בית המשפט. זה לא מפיל ממשלה. אתה מבין, מצד שני, מצד שני, זאת לאן יש כוח.
אף אחד לא יגיע למצב שהוא לא יקיים החלטות של בית המשפט העליון.
אתה מבין שזה בדיוק הפוך, כלומר, הקמפיין הוא קמפיין הפוך, הוא קמפיין שבא ואומר, אנחנו, הסאבטקסט של הקמפיין הזה, זה קמפיין שאנחנו לוקחים את הכוח והמעמד והאמון הציבורי בבית המשפט העליון. וזה בעיניי סכנה איומה.
טוב, בואי נמשיך. יושבת ראש מפלגת העבודה, חברת הכנסת מיכאלי, ציצה בטוויטר ביום רביעי כך. מילה לפעילות ולפעילים הליברליים שהפגינו מחוץ לפעילות המיסיונרית של ארגון ראש יהודי בכיכר דיזנגוף. אני רואה את מסע הדלגיטימציה שמנסים לעשות לכם, ואני רוצה לומר לכם, אתם גיבורים וגיבורות. האומנם?
מה השאלה?
מה, לא הבנת השאלה? השאלה ברורה לך.
לא,
את עיתונאי בחירה. תראי, יכול להיות שאם הם היו יודעים, ואני לא בא להגן פה על שום צד, אני אומר את דעתי כמו שהיא. יכול להיות שאם הם היו יודעים, זה מגיע לאימותים ולדחיפות ואולי אפילו מכות, הם לא היו הולכים לשם. ומי שאמרתי את זה, מה לא בסדר? למה אסור לעשות את זה? את זוכרת, טוב, את צעירה ממני, אבל את בוודאי זוכרת את הדברים שנעשו בדיוק באותה צורה בבית הכנסת הגדול בתל אביב. במקומות שונים היו מקימים סוכות. הם לא היו סוכות מעורבות. היו מקימים אותם דתיים, גם חרדים. מה קרה? שמו שני דגלים שם כדי שיסמנו משהו שהוא לא קיים בעצם. מה קרה? אתם בגלל זה מרביצים לאנשים ומגרשים אותם ביום התפילה הכי חשוב? לא. זה לא בסדר, ואני לפחות מוקיע את זה.
תראה, לא הקראת את ההודעה שלי, אבל אחרי המקרה הזה.
ופה רציתי להוסיף עוד משהו. את צודקת. וההודעה שלך הייתה מיושבת, מכילה וחכמה. הנה אמרתי.
תודה רבה. כי אני חושבת שעדיף...
ולמה אפשר כמוך? ולמה צריך כמוך? ולמה אחרים... שדיברו בצורה מאוד 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 אנטגוניסטית, היו צריכים את זה. למה?
אז אני לא רוצה להיות פרשנית של אחרים. אומרת לך את זה בצורה...
אבל את צריכה
לא, לא רוצה להיות פרשנית של אחרים. אני באתי לייצג את סט ערכיי ואת הבית שממנו אני באתי. ואני מוכנה לעמוד רק מאחורי הדברים שיוצאים ממני. יש מחלוקות, גם בתוך הסיעה, גם בתוך, אגב, לא רק בסיעה שלנו, גם במפלגת הליכוד אתה רואה שלא כולם מדברים באותו קול ובאותו סגנון. יש לך את המסלם מצד אחד, ויש לך את טלי גוטליב, ויש לך את לוין וחנוך מלביצקי. כל אחד בסגנונו שלו. אני חשבתי לנכון, אחרי שפתחתי את הטלפון במוצאי כיפור, ונגלה בפניי...
וחשכו עינייך.
כן, זה בעיקר מאוד מאוד עצוב. אני חושבת שלא היה אדם אחד שלא כאב. אגב, כאבתי את החרדות, וכאבתי את המקום שאליו הגענו. ואז ראיתי את ההודעות של כולם, של נתניהו, של לפיד, של גנץ, של כולם. ואז עוד יותר כעסתי. כי חשבתי לעצמי...
וכעסת על שני הצדדים.
לא זו הדרך, כן, של כולם. ואמרתי, זאת לא הדרך שבה מנהיגי מדינת ישראל צריכים לנהוג. אני חושבת שמנהיג אלו, להאשים קבוצה כזו או אחרת, אלו לקרוא להם בשמות כאלה ואחרים, אלו לבוא אליהם עם איזה שהם האשמות חמורות, כאילו הם אשמים. כי בסופו של דבר, הציבור הוא קהל שזקוק לרועה, וזקוק למנהיג, וזקוק לסט ערכים. ואני אומרת לך, ודיברנו לפני השידור קצת את מלחמת יום כיפור, עלינו כמובן להשוות, אבל כשיש לך סימנים מקדימים, לאירוע שהולך לקרות. וכשיש לך את כל הדברים האלה שם בדרך.
מה האירוע שהולך לקרות?
תראה, כאשר...
מלחמת אחים לא עלינו?
לא, אני מדברת אפילו ספציפית על מה שקרה בכיכר דיזינגוף.
מה שקרה היה
היו
נורא.
היו שם סימנים מקדימים שקצת אנשים או שהם עצמו עיניים או שהם קיוו לטוב. אבל הכל התכנס לרגע הזה שבו אנשים מצד אחד היו בחרדות אמיתיות ובבכי, ובו אני פגשתי אנשים חרדים במהלך התשעה חודשים האחרונים בכל המחאות בארץ.
גירשו את המתפללים עם מקלות של דגלים.
אתה רוצה...
ראוי? לא.
אני... בגלל שתמיד הנושא הוא מורכב, אז אולי לוקח לי קצת יותר זמן להסביר את עצמי.
מסבירה טוב מאוד.
אוקיי, אבל אני חושבת שלא סתם אמרתי שכשפתחתי את הטלפון חשכו עיניי, כי התמונות היו נוראיות, והמצב שבו אתה רואה מתפללים ומתפללות בוכות, וחלק מגורשים, ומצד שני ציבור שמרגיש שהורגים אותו מבפנים מבחינת הרחב.
מי הרג אותו? מי הרג אותו? תפילה, אלוהים אדירים. את יודעת מה? גם אם היה צדק ולא היה צדק, וגם אם מעמדתם בחוץ ומחיתם. מה, לקחתם את המקלות וגירשתם אותם שם, ואנשים יצאו שם בבכי. ראיתי תמונות, אני לא יודע, לא כולם פורסמו בטלוויזיה. זה מחריד. יהודים מגורשים בתוך תפילת יום הכיפורים, נורא והיום.
אז אין דבר שמצדיק את הפגיעה הזאת, ובכל זאת לא, אבל בכל זאת שווה וחשוב מאוד לומר כזה דבר. אני מזכירה לך,
את יודעת ש...
רגע, לא, אני אשכח בטוח, אתה לא מכיר אותי. אני קוטעים לי את הקו של הבחר, זהו, נגמר לי הסיפור. אני אומרת, אני מזכירה רגע את הקונטקסט שבתוכו, ואת השיא שאליו הגענו ביום כיפור. אנחנו אחרי תשעה חודשים שבהם יש ציבור ענק ליברלי שמרגיש שהערכים, שהוא כלום בעיני הצד השני, וכל הזכויות והערכים הליברליים הולכים למחק, או כבר נמחקים, שיש לגיטימציה, רגע, ושמבטלים את בית המשפט. אני מזכירה לך שיומיים שלושה קודם לכן, לפני יום כיפור, הייתה החלטה של בית משפט שנתנה תוקף להחלטות של העירייה ולנועל, שלא לקיים תפילה בהפרדה בציבור.
אבל זה ממש לא הייתה הפרדה.
אז בוא, זה לעיני המתבונן. ואני אומרת לך, שאם הסיפור הזה היה מגיע לבית משפט, והוא מראים את התמונות של התלייה הזאת, של החוט עם הדגלים, ונוצרת שם הפרדה פיזית, אתה יכול להגיד, זה בעיניי זה לא. זה כן, מה לעשות? אתה מוטה החוט, אתה שם שם את דגלי ישראל בהתחכמות כזאת. שמתי דגלים, לא שמתי סדין לבן.
טוב, בוא נגיד
זה שלכם. אתה מבין שזה התחכמות שעוד יותר מוציאה לאנשים את העין. ולכן, היו שם דברים שאפשר היה להגיד, עצרו חברים, בואו נעשה כסדר ולא ניתן לשיא הזה להתפרץ.
שום דבר לא מצדיק, גם אם מותר לכם בדיוק. בדיוק. שום דבר. והייתה פה אלימות.
אין עוררים
שאלימות היא לא מצד המתפללים. ולא מצד המתפללים. טוב, בואו נמשיך.
אבל גם לא רמיסה של החלטות בית משפט.
טוב. תראי, דיברנו קודם במשרד, אנחנו תמיד יושבים לפני זה ומדברים קצת, על אנשים ראויים ולא ראויים. והקהל מצביע, ברגליים, בידיים, מצביע. הסקרים לא מפרגנים לכם, לא עושים לכם טוב. ואני רוצה לשאול אותך, כי יושבת ראש הסיעה, למה? אתם לא מעבירים את המסר, אתם הייתם המפלגה שהקימה את המדינה. אתם הייתם במפלגה, כמה? 48 מנדטים, 56 מדי, לא, אני כבר איבדתי את המספרים. פתאום אתם יורדים לאחוז החסימה, לא אחוז החסימה. איזה מין קמפיין אתם מובילים, שאו שאתם לא מצליחים להסביר לציבור, או שאתם נמצאים במצב כזה, שהקהל אומר, די, מפלגת העבודה פסה.
זאת שאלה באמת מורכבת עם הרבה רבדים. אני חושבת שהתקופה שבה למפלגת העבודה היו אותם 40 מנדטים, אנחנו מדברים על עשרות שנים אחורה, כלומר לא מדובר כאן על תהליך שהחל אתמול, להפך נכון. דווקא ב-10-15 שנים האחרונות, אנחנו כבר נמצאים הרבה מאוד במה שנקרא במנדט חד ספרתי. יש הרבה תהליכים שגם קרו וגם קורים, ויש כאלה שאומרים, תסתכלו על...
להנהגה שלכם.
על ההנהגה, תסתכלו על הטעות שרוב הציבור, נאמר, של המחנה שאני מייצגת אותו, או חלק ממנו אומר...
הטעות עם מרץ.
לא הייתה, כן, לא, כן היה חיבור, לא היה חיבור, או מה קרה אחרי הבחירות, איפה הייתה ראשת המפלגה שלכם, למה היא לא עמדה בצורה מאוד חד וברורה, ואמרה, אני לוקחת אחריות, אנשים ציפו לשמוע את זה. לא, הדברים האלה הם ברורים, וגם אני אומר, א', ביקורת זה דבר שהוא אמרתי לך, אין מה להסתתר. אני חושבת שגם הביטוי הזה הוא ציבורי, גם הייתה הדרישה שלי, שלנו, אולי של ח"כים, כי בסוף, כאשר אתה עושה מעשה, אתה לוקח החלטה, ואפשר לעשות טעויות, אם זה כן טעות, לא טעות, אפשר לדון על זה. אבל בסופו של יום, בסופו של יום 4 מנדטים. אפשר לנסות לעטוף את זה ולהגיד, למרות הקמפיין שעשו עלינו ולמרות הכל, הכל הצלחנו להיכנס לכנסת.
זה תירוצים...
זה חצי הקוס המלאה.
זה תירוצים של גן ילדים.
ואני חושבת, וזאת הייתה גם התחושה שלי לפני הבחירות עצמן, יום הבחירות למעשה, אני חושבת שהמפלגה הגיעה לצומת דרכים מאוד עמוק ויסודי.
אני יכול להמשיך את המשפט שלך?
אתה לא רוצה שאני אסיים אותו?
אני רוצה שתסיימי אותך אחרי שאני אסיים, ברשותך.
אוקיי.
ואת עומדת להיות יושבת ראש הבאה?
אני לא החלטתי בשאלה הזו, זו שאלה...
לא החלטתי זה כן, את יודעת.
לא, לא החלטתי זה אולי כן ואולי לא. בוא נדייק.
לא, הטיימינג אולי, לא מתאים להגיד את זה, אבל...
אני חושבת...
את לא פוסלת את זה.
תראה, א', אני לא פוסלת את זה, אבל אני חושבת שהיום, היום כדי לכהן כיושב ראש מפלגת העבודה, מי שיעמוד שם צריך לקחת החלטה לא רק אמיצה, אלא באמת מאוד מאוד מורכבת. כי יש מצד אחד לחצים ציבוריים גדולים מאוד של התאחדות,
להתחברות עם מרץ,
ללכת ולהיות שמאל, 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 ברור. ויש אחרים שאומרים, לא, אתם צריכים לחזור ולהיות מפלגת המרכז.
ויש עוד דרך.
יש הרבה דרכים.
את רוצה שנהיה יועץ לא, שלך לרגע?
לא, רגע, יש עוד דרכים. יש אפשר...
לא, אני אגיד לך מה הדרך okay. הכי טובה.
בבקשה.
אני לא יועץ שלכם, אני לא במחנה שלכם. אבל, של מרץ בטח שלא, אבל, אני אומר בצורה נורא ברורה, הכל תלוי בקווי היסוד שאתם תבנו לפני הבחירות. אם תצליחו לקחת את מרץ ולמרכז אותה, וקווי היסוד שלכם יהיו כאלה שידברו אל הציבור, אולי תצליחו. אבל כנראה שאין לכם יועץ טוב.
אז אוקיי, אנחנו נגיע להר הזה ואז אנחנו נשפוט. אבל אני מסכימה איתך, ולכן זה באמת עשה לי אסוציאציה שנזכרתי לפני יום הבחירות. כאשר הסתובבתי בחוגי בית ובקמפיין עצמו, ודיברתי על תעודת זהות ואני מאמין, הייתה לי תחושה שיש לי... מרחק בין האני מאמין שלי לבין מה שמייצגת היום המפלגה, ואני חושבת שלכן הייתה לי תחושה כבדה שבבחירות ההם שעברנו האחרונות, לא נצליח להגיע לאותו מקום שאליו אני מכוונת, שזה באמת יותר מקום שהוא מדבר לא רק בסגנון, אלא גם במהות עבור הרבה הרבה יותר אנשים. ואגב, אני רואה את זה, לפחות את הדרך שלי, שהיא כן מתחברת לאותו קהל, ולא רק עובדתית, כל שבת, אני מוזמנת לעשות דברים, בכל מחאה, בכל רחבי הארץ.
ואני אומר לך, שאני אזמין אותך שוב, ואת תפרסי את המצע שלכם, כפי שאת רואה אותו, יש. לפחות נבין.
אשמח.
לאן את רוצה להוביל את המפלגה?
אני מאוד אשמח.
חברת הכנסת, יושבת ראשיית העבודה, אפרת רייטן, תודה.
תודה רבה.
לבריאות.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.